טורקי חזק, כתבתו של בני ציפר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. סטלה מולינה סטרבס היא אישה שמאמינה בגלגול נשמות. היא אפילו כתבה על כך ספר אוטוביוגרפי שיצא לאור בטורקיה וזכה להצלחה לא מבוטלת, ושמו "אני בת 44, אבל בני הוא בן 53". סטלה היא גם בת הדודה סטלה של איזט פינטו, 43, איש עסקים יהודי טורקי החולש על ענף היצוא המצליח ביותר של טורקיה כיום, סדרות הדרמה הטלוויזיוניות. עם שמען של הקלה מאיסטנבול והסולטן הגיע עד לאחרון הכפרים הנידחים בדרום אמריקה או במזרח אירופה ובישראל, הרי הקרדיט על כך מגיע לו ולחברת ההפצה CEO Global Agency, שהוא עומד בראשה. ומי שבזכותו נהפכה טורקיה לענקית הייצוא של תעשיית הסדרות הטלוויזיוניות, שנייה בגודלה בעולם רק לארצות הברית. וכל זה התחיל בבת דודתו סטלה ובאמונתה העזה בגלגול נשמות. הסיפור מתחיל ב-1989, כשסטלה עבדה באיסטנבול כמורה לברידג', אומר פינטו בריאיון שנועד להתקיים באיסטנבול, אבל עם סגירת השמיים הוחלף במקבילה הווירטואלית הצפופה, שבוע של שיחות בזום, בטלפון, בוואטסאפ ובמייל, כשהוא באיסטנבול ואני בארץ. דברים מוזרים התחילו להתרחש בבית שבו היא גרה עם אמא וילדיה. חפצים נעלמו בלי סיבה. הייתה מכת חרקים איומה. כשהופיע יום אחד צועת אדם באמצע השטיח בסלון, החליטה המשפחה לפנות למתקשר מקומי. הפתרונות שהציעה לא הועילו והתופעות המוזרות בבית חזרו להחריד את המשפחה. המזנון בסלון קרס. משום מקום הופיע פתאום זר שושנים. הם הזיקו לעזרה מתקשר ישראלי ושמו ארי, שהביא לרגיעה זמנית בתופעות המסתוריות האלה, אך כעבור 9 חודשים, הפחד חזר אל הבית, כשבאורח מוזר נדד המפתח של חדר האמבטיה מבפנים החוצה, וסטלה ננעלה בו. ילדיה, ג'סיקה וג'פרי, התלוננו שמישהו מנסה לחנוק אותם בשנתם. אמא, דודה זפירה, סיפרה שהבחינה בצללית על הקיר, והצללית אמרה לה שתעודת הזהות שאיבדה לפני כחודשיים נמצאת בתוך אחת מנעלי הבית שלה, וכך אומנם היה. סטלה נסעה לישראל כדי להתייעץ שוב עם המתקשר ארי, וזה הפנה אותה לרב שציווה עליה להתקין מזוזות בכל חדרי הבית, והודיע שכל התופעות שחוו הן תוצאה של אירועים שהתרחשו בחייה הקודמים. ממשיך פינטו. סטלה פנתה שוב למתקשרת, הפעם בצרפת, המתמחה בטיפול הנקרא מסע אסטרלי. משהו שלא דומה להיפנוזה מפני שהיא חשה ערה, אבל איבדה את היכולת לנוע. המתקשרת שאלה, איפה את עכשיו? סטלה ענתה, בצרפת. באיזו שנה אנחנו? 1950. מה שמך? מרטין. בת כמה את? בת 30. התברר לסטלה שמרטין הייתה נשואה לפקיד ממשלה צרפתי וילדה לו ילד, וכשהילד היה בן 3, היא התאהבה בגבר אחר והתגרשה מבעלה. החושרה לא נמשך זמן רב כי בעלה שלח רוצח שכיר וזה רצח אותה. כל זה היה בשנת 2000. דודה סטלה חזרה לטורקיה בתקווה שאם תכתוב על החוויה של הספר, הוא יעזור לה למצוא את בנה מחייה הקודמים ואת הגבר שאהבה. וכך היה. סטלה הוציאה לאור את ספרה. פינטו קרא את הספר והודיע לה שחייבים להפיץ את הסיפור הזה גם מחוץ לגבולות טורקיה. הוא הציע לה להיות הסוכן הספרותי שלה, וכך החלה הקריירה שלו כמפיץ. חיפשתי בגוגל ומצאתי יריד לספרים בז'אנר הזה בניו יורק, הוא מספר. מכרתי אותו להוצאת ספרים בטיוואן. יצא שזה הספר הטורקי הראשון שתורגם אי פעם לסינית, והוא היה שם לרב מחר. אחר כך בא תרגום לפורטוגלית. היו לי קשרים גם עם תאילנד לאחר שחייתי בה כמה שנים, אז תרגמו אותו גם שם. הוא היה ההצלחה הראשונה שלי בעסקים האלה. מאז כאמור, התרחבו העסקים האלו לאין ארוך. פינטו, יותר מהסולטן סולימן המפואר, שהרחיב בשעתו את גבולות האימפריה העות'מאנית עד לשערי וינה במערב, אך לא מעבר להם, הרחיב את גבולות האימפריה שלו הרבה מעבר לכך. הוא עומד בראש התעשייה האדירה של כמוסות הנחמה המחולקות מדי ערב לעשרות מיליונים של צופי טלוויזיה ברחבי העולם, מהמזרח הרחוק ועד אמריקה. ובדומה לאותו סולטן מפואר מהמאה ה-17, שלא מוקדשת סדרת הדגל הטלוויזיונית שהוא אחראי להפצתה בעולם, הוא עצמו אין לו נחמה ואין לו מנוח. הוא נפש מיוסרת הבוערת מבפנים באש של אשמה שאינה נגמרת. ותחושת האשמה וההחמצה מוזנות מסיפור גורלי שחווה הוא עצמו, סיפור שהחליט גם הוא להנציח בספר. אוטוביוגרפיה בשם לכבוד אבי, שבכתיבתה סייעה לו בת דודתו סטלה, ועומדת לראות אור בימים אלה בטורקיה. בלי עין הרע. היום יום שונה. היום יום שונה לחלוטין. כשקרבתי אל סוף הדרך, נעו רגליי על פי פקודות הבאות מן המוח, ואני נגררתי אחריהן. רציתי לומר דברים רבים כל כך, לספר כל כך הרבה. ייתכן שאשתוק, לשוני תדבק לחיקי, אבל ידעתי שהוא יבין. שוב נבין זה את זה, כתמיד, בלי שנצטרך לומר את הדברים בקול. לכבוד אבא, פרק הפתיחה. הוא נולד באיסטנבול ברובע שישלי, שבגדה האירופית של העיר, כשני קילומטרים מצפון לכיכר תקסים, רובע שהוא גר בו גם כיום עם אשתו רוזט ובנם אקסל. זה דורות ועד היום זהו הרובע של משפחות הבורגנות היהודית האיסטנבולית, ובו בית הכנסת השכונתי בית ישראל, ובית הקברות היהודי האיטלקי העתיק, ובית הספר התיכון הקתולי הצרפתי לבנות, נוטרדאם דה ציון, שסוד גלוי היה תמיד שתלמידותיו היו ברובן הגדול יהודיות, ולצידן נערות מן האצולה הטורקית. השם שהוענק לו בלידתו היה ישראל פינטו, על שם סבו, אבל כמו שנהגו יהודים מדורי דורות, בטורקיה, כמו בפזורות אחרות, נתנו להוריו גם שם לועזי, איזט. ובכך אולי הפגינו בלי דעת ראיית עתיד. היה בשעתו כוכב קולנוע וטלוויזיה טורקי יפה תואר ופופולרי מאוד בשם איזט גונאי. אם זו הייתה השראה לשמוע, הרי שהיא קלעה למטרה, שכן בסופו של דבר מצא גם פינטו את עצמו בעולם אומנויות המסך, וכשחקן ראשי. לשם איזט פינטו התוודעתי לראשונה בדרך מקרה בעת ביקורי באיסטנבול בסוף שנת 2019. קראתי אז עליו ידיעה בעיתון היהודי שלום, היוצא לאור שם. בתמונה שצורפה לידיעה נראה ריאן זינקה, מזכיר המדינה לענייני פנים בממשל טראמפ, מעניק לו מעל בימת לשכת המסחר האמריקאית בוושינגטון את פרס המצוינות על חלקו בהפצת סדרות טלוויזיה טורקיות בעולם ועל תרומתו לקידום התרבות הטורקית. בשום מקום בידיעה לא צוין שפינטו הוא יהודי, אבל לא היה בכך צורך. שם המשפחה מזהה אותו כצאצא של גולי ספרד ופורטוגל. בנאום הברכה שנסע בטקס בוושינגטון, הוא סיפר כי בסוף לימודיו התיכוניים באיסטנבול, נסע לבקר לראשונה בארצות הברית, והתארח אצל משפחה ביוסטון שבטקסס, במסגרת תוכנית של אירוח בני נוער. כדי להודות לבני המשפחה האמריקאית על נדיבותה, הוא הזמין אותם לטקס קבלת הפרס, והצביע עליהם מעל בימת הנועמים. נדמה שזו לא הייתה מחווה יוצאת דופן של פינטו. עכשיו, אחרי השבוע במחיצתו הווירטואלית, הבנתי את החשיבות הגדולה שהוא מייחס להיזכות באנשים שמילאו תפקיד בתחנות חייו. כשהוא נכנס לפרטי הפרטים של סיפוריהם, הוא נשמע תמיד כאחוז דיבוק. כל פרט מעברו נראה לו בעל משמעות, כאילו חי ממש בתוך דרמה, מסוגן של הדרמות שהוא והחברה שבניהולו קיבלו עליהם להפיץ בעולם. וכך, יום יומיים אחרי הרעיון שקיימנו בטלפון, הוא מצא לנכון לדייק את הפרטים הביוגרפיים של המשתתפים בעלילת חייו. מאחותו, שאימא הדפיס פוסטרים כל הלילה, לקראת פתיחתו של דוכן המחירות הראשון שלו לפורמטים טלוויזיונים, דרך חבר שהשאילו את משרדו ליום אחד, כשלא היה לו עוד משרד משלו, והיה עליו להרשים לקוח לבנוני שהתעניין בקניית פורמט, ועד הסוכן שינסה לפרסם את ספרו העתידי בישראל. הוא לא נח ולא שקט, עד שהבהיר הכל. אין לי דרך להסביר את הדקדקנות הזאת במסירת פרטים, אלא בכך שזהו מאפיין יהודי טיפוסי, המשתלב להפליא עם תרבות המלודרמה של הסדרות הטלוויזיוניות. לאמור, שהעבר והשורשים המשפחתיים והאחרים אף פעם אינם ניתנים למחיקה, ודינם לשוב ולצוץ ולהשפיע על החיים בהווה. גם כשאני מזכיר לו את האפיזודה של טקס קבלת הפרס, הוא תורך להדגיש באוזני את שמם של בני המשפחה שערכו אותו בטקסס בנעוריו, ומפרט ומספר כי בשעתו, כשמילא את התפסים לאותה תוכנית של חילופי תלמידים, אביו התעקש שעליו לציין בטופס כי הוא יהודי. איזט ניסה אז להתנגד לאב וטען שאין בתפסים סעיף המציין את הדעת. לבסוף נכנע לבקשה. והדבר יצא לטובה מפני שזכיתי להתארח אצל משפחה יהודית שדאגה לכל צרכיי ונהפכה למשפחה שנייה שלי. וככזאת אני מחשיב אותה עד היום, כך שהרעיון של אבי היה מוצלח מאוד. ובכלל, שיחתנו עוברת שוב ושוב מסיפורו שלו לסיפורי משפחה, אולי בגלל המבוכה האוחזת בנו, יהודי טורקיה, שעלינו לדבר על עצמנו. אנחנו מבקרים להחליף נושא כדי שלא תפגע בנו עין הרע. וכך, בסוף השבוע במחיצתו הווירטואלית של פינטו, יכולתי כבר לצייר לי את רשת הדודנים ובני הדודנים שלו ונספחיהם, היוצרים את שבט פינטו האיסטנבולי, שבאופן מוזר לא הוא עומד בראשו אלא דמות אביו המנוח, עיסק פינטו, שהיה על פי סיפוריו אדם סמכותי ואוהב. אין כמעט משפט היוצא מפיו שלא עולה בו שמו של האב, ולכאורה זה הדבר הטבעי ביותר. המסירות האבהית היא תו העיקר של המשפחות היהודיות, שכמו נוצקו בתבנית מנוגדת לתבנית הטורקית הסובבת, שם דמות האב נעה בין עריצות לאנוכיות ולאדישות. קראו את הממואר איסטנבול של הסופר הטורקי אורחן פמוק. האב, קצר הרוח, אינו בבית רוב הזמן, ובהמטלות שונות מסיר מעליו כל אחריות לגידול הילדים. משפחות יהודיות חונקות באופן אחר בעזרת האתוס של ההישגיות וההצלחה. ואומנם סיפורו של איזט פינטו הוא סיפור של בן, שכל עומס האחריות והחובה להצליח הוטלו עליו. אבל בסיפור הזה יש גם תוספת עלילתית. הבן חש כי החזיב את התקוות שתלה בו אביו, וכי כאשר הצליח סוף סוף לעמוד בהן, החמיץ ברגעים ספורים את ההזדמנות לתקן. החמצה טרגית המלווה אותו עד עתה, והתיקון היחיד שהיה יכול להביא לה הוא הכתיבה על כך בספר, שאולי יהיה לסרט או לדרמה טלוויזיונית בזכות עצמה. אבי הכשיר אותי ולימד אותי ואימן אותי מגיל צעיר לעסקים. הוא תלה בי את כל תקוותיו ואני ניסיתי לעמוד בציפיות, מספר פינטו. נולדתי, כמו שאומרים, עם כפית כסף בפה, אבל אבא לא רצה שאגדל כילד יהודי מפונק, אלא אבנה את עצמי בעשר אצבעותיי. בגיל 8 הוא שלח אותי לשוק הפשפשים באיסטנבול לנסות למכור שם גרוטאות. כשכל בני גילי בילו את חופשותיהם בבתי הנופש של הוריהם באיי הנסיכים, אני נשלחתי לעבוד כמו חמור ולנסות להרוויח כסף. מה אמך אמרה על זה? אמא היא אמא, אבל היה לה ביטחון גמור באבי והיא נתנה לו את הפיקוד על החינוך שלי. ועמדת בציפיות שאביך תלה בך? לא ממש. בגיל 20, אחרי שחזרתי משהותי בארצות הברית, החלטתי לעבור לבנקוק. זו הייתה הרפתקה. לא הייתה לי שום תוכנית מסודרת. הרעיון היה לייבא משם נעליים לטורקיה. זה לא הלך, העסק קרס, אבל התעקשתי להישאר כדי להוכיח לאבא שלי שאני לא כישלון. איש עסקים סיני הלווה לי כסף. פתחתי בהתחלה חנות בגדים בגודל 10 מטר רבוע, יותר כמו דוכן רחוב, והתחלתי למכור. הרגשתי שהולך לי. קניתי חנות ועוד חנות, 6 חנויות. קראתי להן אנג'לס. אבל אז באה הנפילה. בגיל 25 חזרתי לטורקיה ולבית הוריי מדוכא נפשית ובלי פרוטה בכיס. ראיתי את העצב בעיני אבי. הוא לא זכה לראות אותי מצליח, הוא חלה בסרטן ומת לפני 11 שנה, בהרגשה שהכזבתי אותו ושכל מה שהשקיע בי ירד לטמיון. אבל הוא מעולם לא הוכיח אותי, אלא המשיך לעודד ולקוות יחד איתי שגלגל המזל יתהפך לטובתי בבוא היום. הוא היה אדם טוב לב כל כך, וככל שהיה טוב אליי, חשתי עוד יותר אשמה על כך שאינני עומד בציפיותיו. איפה התחיל המזל להתהפך לך לטובה? הצעד הראשון היה כשהתנדבתי להיות הסוכן הספרותי של בת הדוד שלי, סטלה. ההצלחה של הספר שלה עודדה אותי להיכנס לתחום ההפצה של ספרים. אבל זו הייתה עבודה קשה, בלי הרבה תמורה. ואז, יום אחד צלצל הטלפון. ג'סיקה, בתה של סטלה, זרקה כבדרך אגב. למה שלא תמכור פורמטים טלוויזיונים בחול? היא הכירה במקרה מימי בית הספר את היוצר של תוכנית הריאליטי קלה מושלמת, והוא נתן לי אישור לנסות למכור את הפורמט שלו. זו תוכנית שבה אמהות בוחרות קלה לבניהם. לא היה לי מושג מה עושים. בדקתי בגוגל ומצאתי שיש יריד ושמו Digital MIPTV בכאן. נסעתי לשם, שכרתי את הדוכן הזול ביותר שיכולתי למצוא בפעתי היריד, והצלחתי למכור את התוכנית לערוץ טלוויזיה איטלקי. פתאום, התקשורת בטורקיה התחילה לשים לב אליי. התמונה שלי הייתה בכל העיתונים. זכיתי בפרס היזם המצטיין. על איזו שנה אנחנו מדברים? 2007. אבי היה עוד בחיים, אבל כבר נשם את נשימותיו האחרונות. אני זוכר איך מיד אחרי טקס הענקת הפרס, טסתי לבית החולים כדי להראות לו את תעודת ההצטיינות. השעה הייתה מאוחרת, והשומרים בכניסה לא נתנו לי לעלות אליו. כשסוף סוף הצלחתי לשכנע אותם וניגשתי אל מיטתו, הוא היה כבר ללא הכרה. האשמתי את עצמי שאולי הוא מת בגללי. זה נשמע כמו תבנית קלאסית של טרגדיה או של מלודרמה. אם לא הייתי משוכנע שזו הביוגרפיה שלך, הייתי אומר שהמצאת את זה. אין לך מושג כמה זה אמיתי וכמה הרגע הזה, שבו אני רץ מתנשף במסדרונות של בית החולים, חרוט בזיכרוני. אני מניח שעל הילד שלך אינך מעמיס מסע אחריות כה כבד. עם הבן שלי אני באמצע. אני לא מעביד אותו כמו חמור, כפי שאבי העביד אותי, אבל בכל זאת מכין אותו לחיים האמיתיים. פרפר לבן מתוך בור. בני, שחשבתי שנרדם, ליווה את שיחתי הדוממת בצהלת שמחה. כשהצצתי בחיוך בפניו המתוקים, הבחנתי בידו הקטנה המושטת אל פרפר לבן, והצטמררתי. התמונה הזאת מוכרת לי. פרפר לבן התופף תמיד מעל קברו של אבי, אך רק אני ידעתי מה משמעו. שם, מתחושת ההחמצה הכבדה הזאת, שאביו מת בלי שזכה לראות אותו מגשים את השאיפות שתלה בו, נולד ספרו האוטוביוגרפי לכבוד אבי. את הספר הזה, כדי להשלים מעגל, פינטו כתב יחד עם בת דודו סטלה. הוא סיפר באוזניה את סיפור חייו והיא כתבה מפיו ואיבדה את מה שמצטייר כתסבוכת פנימית של הזהות היהודית שלו יש בה חלק לא מבוטל. וכבר על העטיפה רואים את הקשר הרוחני ביניהם ואת ההבנה המשותפת שיש משהו מסתורי החומק מהבנתנו, מעבר לחיים הגשמיים הביוגרפיים שלנו. ראיתי את כריכת הספר. יש בו צילום שלך נושא את בנך על כתפיך, לא של אביך, למרות שהספר מוקדש לו. אם תשים לב, רואים את בני אקסל נוגע בפרפר לבן שמרחף מעליו. לפרפר הזה יש משמעות. כשקברנו את אבי, עלה פתאום מן הבור פרפר לבן. ובמשך כל שבעת ימי האבל, בא כל לילה פרפר לבן לחלון ביתנו. אני מאמין באמונה שלמה שהפרפרים הם נשמות, ושהפרפר הלבן היה נשמת אבי שבא להתפייס איתי, ולומר לי כמה היא מצטערת שהוא לא זכה לראות אותי מצליח ולא להכיר את נכדו. דווקא אחרי מותו הדברים התחילו להסתדר. ואכן ב-2008, מעט אחרי שהצליח לראשונה למכור את קלה מושלמת לאיטליה, החלו יותר ויותר מפיקים של סדרות הדרמה הטורקיות להיעזר בו כדי לשווק את עצמם בחול. זה החל בסדרה אלף לילה ולילה, שפינטו הצליח לעניין 55 מדינות בעולם בקנייתה, במזרח אירופה, באסיה ובדרום אמריקה. גם בישראל היא שודרה בערוץ ויבה פלוס בשנים 2014, עד 2015. אלף לילה ולילה מבוססת באופן רופף על סיפורי אלף לילה ולילה המקוריים. אם בסיפור אלף לילה ולילה המקורי, שהרזד קונה את חייה מן הסולטן בזכות סיפוריה, כאן, בסדרה, היא שוכבת עם אלה און אונור בשביל 150 אלף דולר שהיא זקוקה להם למען הטיפול הרפואי בבנה, החולה בלוקימיה. ללאהבה אחד אינו מספק את אונור, והוא מוכן לשלם על עוד לילה אימה, אך היא מסרבת. הוא מתחרט על שפגע בה, ומכאן הולכת העלילה ומסתבכת פסיכולוגית. באלף לילה ולילה, כמו הגיע לשלמות מסוימת, פתרון הדילמה האקטואלית כל כך, המעסיקה כל אדם בעולם. מהו הגבול שבין הטרדה מינית וניצול מיני, ובין אהבה רומנטית אמיתית? ואין כמדומני מקום שנתן לכך פתרון ברור ושווה לכל נפש, כמו סדרה זו, וסדרות נוספות ברוח זו שנעשו בטורקיה, שיש להן מסר חינוכי ברור לגברים ולנשים כאחד. להבין את הגבול שבין המותר לאסור ביחסי מין. שנתיים שלוש אחרי אלף לילה ולילה ב-2011, הצליח פינטו למכור בהצלחה מסחרת את סדרת הדגל הסולטן ל-100 מדינות ברחבי העולם. הסדרה מספרת את קורות חייו ואהבותיו של סולימן המפואר למין עלייתו לשלטון בשנת 1520 ועד למותו. ואת התמכרותו לאהבה עם אחת משפחותיו שנהפכה לאשתו הראשית ולאחת הנשים המשפיעות באימפריה. כל תככי חצר, המזימות וההסתה של הנשים זו כנגד זו, הפכו את הסדרה הזאת לאחת המלודרמות החזקות והמרגשות שהוציאה טורקיה מתוכה. סוד ההצלחה של סדרות הטורקיות בעולם, פינטו אומר, הוא קודם כל העלילה שנוגעת ללב. אנחנו לא מתביישים ליצור מלודרמה, ולא מסווים אותה בקישוטים מתוחכמים כביכול. הייתי אומר שיש בסדרות הטורקיות ההפך ממה שמציעה תעשיית הסדרות האמריקאית, בעיקר מבחינת הקצב. בסדרות דרמה אמריקאיות, העלילה רצה קדימה. אצלנו הקצב איטי. החמצת פרק? לא נורא. בפרק הבא אחריו אתה יכול לחזור מיד ולהשתלב במהלך העלילה. עונה אצלנו כוללת כמה עשרות פרקים, לא 10 או 12 כמו בסדרות האמריקאיות. אצלנו, המטרה היא שהסדרה תהפך לחלק מחייו של הצופה. קשה להאמין, אבל מדי שבוע עולות בטורקיה 45 סדרות ב7 ערוצי דרמה. הממשלה מתערבת לכם בתכנים? הממשלה גאה בתעשיית הסדרות. היא רואה בה את הסופט פאוור של טורקיה. לאיזו תהילה זכתה טורקיה בזכות הסדרות שלה? מה שלא הצליחו לעשות הפוליטיקאים, עושות הדרמות הטלוויזיוניות. היחסים עם ישראל למשל הגיעו לשפל המדרגה. אבל בלי קשר לזה, ישראל היא אחת הצרכניות הגדולות של הסדרות הטורקיות. אבל כן, יש קווים אדומים שלא עוברים. לא צריך לשם כך התערבות ממשלתית. מקפידים שהסדרות יעסקו בנושאים משפחתיים, בלי סקס בוטה או עירום. אני אישית חושב שיש מקום לשינוי ולקצת פחות שמרנות. אני זוכר שצצו שערוריות לא מעטות סביב הסדרה הסולטן. כן, היא כמעט הוצאה מחוץ לחוק בטורקיה, כי טענו שהיא מציגה את סולימן המפואר, הגיבור הלאומי שלנו, כרודף נשים שטוף זימה, ואימו על היוצרים שלה בתביעות משפטיות. זו גם ההפקה הטלוויזיונית היקרה ביותר בתולדות טורקיה. אבל מבחינתי, זו הייתה שנה מבורכת. התחתנתי אז, וב-2013 נולד לנו הבן. איזט פינטו לא צופה דעיכה בז'אנר הזה. טורקיה נמצאת בשיא הבום. צעירים אינספור נמשכים אל מקצועות המשחק, הצילום והטלוויזיה. קורסים למשחק קמים בכל עיר כפטריות אחרי הגשם. יש ביקוש אדיר לדוגמנים ודוגמניות, מלכות יופי נחטפות לתפקידים ראשיים בסדרות. את טורקיה אני אוהב יותר. כעת הוא רגוע יחסית, בייחוד לאחר שספרו כבר נשלם ועומד לצאת לאור. הוא חש שישלים עם אביו ושנשמתו של איסק פינטו תחדל להתאפק בחלון בצורת פרפר לבן ותמצא למנוחה סוף סוף. ויש לו רק משאלה אחת, לאבד את ספרו לכבוד אבא לסרט. הוא כבר בחר בבימאי שיעלה אותו. שמו עוזר פייזיולו, מי שביים את הסרט הרקולס קיס, נעים סולימנאולו, 2019, המשודר בנטפליקס ומגולל את סיפורו האמיתי, של מי שהיה אלוף העולם הטורקי בהרמת משקולות מאמצע שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90, ואחד מגדולי מרימי המשקולות בכל הזמנים, וקבע 46 שיאי עולם. צפיתי בסרט והבנתי מדוע איזט פינטו אהב אותו והזדהה עם גיבורו. נעים, אלוף העולם בהרמת משקולות, מחובר באותם יחסים סימביוטיים עם אביו, כמו פינטו ואביו שלו. אביו של פינטו הפציר בו לבל ישכח את מוצאו היהודי, הוא אכן מעיד כי הוא נושא את זהותו היהודית בגאווה. כך אביו של נעים, שבסרט עושה כל שביכולתו לחנך את בנו שלא לשכוח את שורשיו כבן למיעוט הטורקי הנרדף בבולגריה הקומוניסטית. ונעים, שדמות אביו עומדת תמיד לנגד עיניו, אכן דבק בזהותו המקורית ובזיכרון הקולקטיבי הטורקי שלו. בסופו של דבר הוא בורח למערב ובוחר לחיות במה שהוא מחשיב למולדתו האמיתית, טורקיה. ועוד קו דמיון בין נעים סולימנאולו, שכונה כאמור הרקולס קיס, ובין איזט. שניהם נושאים על כתפיהם כהרקולס משקל כבד של ציפיות מהם. אם הפרויקט יצא לפועל וספרו של איזט פינטו יהיה לסרט, הוא יהיה הסרט העלילתי הטורקי הראשון, שבמרכזו גיבור יהודי שידבר על זהותו היהודית בטורקיה. נדמה שדווקא עכשיו הקרקע נוחה לכך. יש באחרונה במדינה זו עניין גובר והולך בחלקם של יהודים בהצלחות של טורקיה המודרנית, ורק בחודשים האחרונים צפיתי בזום בשתי הקרנות בחורה חגיגיות שנערכו באיסטנבול של סרטים תיעודיים בנושא. אחד מהם הוא סרטה של בנו ילקוט ברדרמן על דמותה של בלה אשכנזי, יהודיה שנאבקה כנגד כל הסיכויים כדי לקחת חלק בשנות ה-50 בפרויקט המהפכני מכוני הכפר. שבו התגייסו אנשי רוח טורקים עירוניים לביאור הבערות בכפרי אנטוליה, עד שבאה ההפיכה הצבאית הראשונה בשנת 1960 והאשימה אותם, ובייחוד את היהודים שבהם, בקומוניזם. סרט יהודי נוסף שמוקרן החודש באיסטנבול הוא חלום של איסטנבול בבימויו של פריהן בירקטר, והוא עוסק באדריכל היהודי טורקי אהרון אנגל, שתרומתו לעיצוב פניה של איסטנבול כמתכנן הפארקים הגדולים שלה, והטיילת הגדולה לאורך חוף ים השיש היא עוד סיפור יהודי שלא סופר. בין כיהודי גאה ובין כמי שעסקיו עולים כאן יפה, פינטו ביקר בישראל לא אחת, אבל את טורקיה הוא אוהב יותר. הוא משוכנע שרוב יהודיה שעלו לארץ עשו זאת מטעמי נוחות כלכלית ולא מתוך אידיאלים. ברור לך, הוא אומר, שכיהודים בטורקיה לא היה להם נאה לעבוד בעבודות שאצלכם בישראל הם לא מתביישים לעשות. איני מסכים איתו. יהודים עולים לארץ בין השאר כי הארץ הזאת מרפאת יהודים מתסביכי הזהות שלהם. כאן הם שוב אינם חשים על כתפיהם את מסע הדורות הכבד שהוא, איזת ישראל פינטו, לא מוכן וכנראה גם לא רוצה להשתחרר ממנו. אחרי הרעיון המשכנו להתכתב בוואטסאפ ובמייל, ועדיין התקשיתי להקל את הסיפור המוזר על בת הדודה סטלה. שלחתי לו עוד שאלה. האם הוא בטוח שהיא לא בדתה את העניין? פינטו ענה לי לקונית. הספר שלה מספר סיפור אמיתי. זהו ממואר. טורקי חזק. כתבתו של בני ציפר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.